שלום. היום נלמד שיעור שעוסק ביחס בין מידת הענווה לקניין התורה. הרבה פעמים עוסקים במידת הענווה, אבל לאו דווקא בהקשר הזה של החשיבות של המידה הזאת בעולמה של תורה, בצורך שלה, בחשיבות שלה, במרכזיות שלה. ונראה את זה מתוך כתבי המהר"ל מפראג, מתוך ספר נתיבות עולם א', פרק ב'. ננסה לברר את הנושא הזה. אז נתחיל. מפני, אתם רואים שכתוב פרק ב', מפני כי התורה היא השכל העליון, הוא השכל העליון, וקשה לקנות התורה שהיא שכל העליון, לכך צריך שיהיה לאדם הכנה לקבל התורה, ואם לא כן, לא יקבל אותה. וההכנה שצריך לתורה הם דברים הרבה מאוד, עד שראוי לתורה, עד שהוא ראוי לתורה, כי האדם הוא בעל גוף, והתורה היא שכל אלוהי. לכך צריך האדם שיהיה רחוק מן המידות שהן גשמיים, גשמיות, וצריך להידבק במידה שהיא שכלית, ועיקר המידה שהיא שכלית היא הענווה, כמו שהתבאר. לכך אי אפשר לקנות התורה כי אם בעל מידה זאת. אז אומר פה המהר"ל יסוד שהוא חוזר עליו בהמשך הספר המון פעמים בכל נתיב התורה, שהתורה היא השכל העליון, הכוונה היא הרוחניות, היא נשמת המציאות, היא חוכמת השם, רצון השם. ובכדי שהאדם יהיה שייך אל התורה, יקנה קניין תורה, הוא צריך לדבר הזה הכנה, הוא צריך הכשרה, הוא צריך להתדמות במידותיו בעצם אל התורה, בכדי שיהיה ביניהם חיבור. כי אם האדם שהוא בעל גוף, הוא מתנהל במידות גופניות, אז יש לו ריחוק מן התורה. זה כמו שני מגנטים שהם על כתבים דומים פלוס ופלוס, והם דוחים אחד את השני. התורה היא לא מופיעה בו, הוא לא מוכשר ללמוד אותה, הוא לא מוכשר לזכור אותה, אין לו שייכות אליה. אם הוא לא מכשיר את עצמו במידות רוחניות, במידות מוסריות, במידות אלוקיות, שראש לכולן זאת הענווה. אנחנו ננסה לברר את המידה הזאת. המידה הזאת היא לא טבעית, המהר"ל אומר, היא שכלית. הכוונה, צריך לקנות אותה, צריך לעבוד עליה. אדם לא נולד עם ענווה, אדם הוא דווקא נולד מאוד גופני, גשמי, כמו שהרב אומר בספר מוסר אביך, שבתחילת בריאתו של האדם הוא חומרי. התינוק, הילד, מאוד יצרי, מאוד גופני, מאוד חומרי. אדם עלול להתקע עם המידות האלה, לחשוב שככה הוא נולד וזהו, אבל באמת זה לא נכון, אלא פשוט באיזה שלב אדם צריך להתחיל לעמול על עצמו, צריך לתקן את עצמו ולא להשלים עם המידות הבהמיות. וראש לכולם זאת הענווה, וראש לכל המידות הרעות זה הגאווה. אז בואו נראה, קצת נדבר על הגאווה, שאין האור ניכר אלא מתוך החושך. אדם שהוא בעל גאווה, המהר"ל לא הולך לעסוק בזה פה, זה רק בשביל לברר את ההפך. אדם שהוא בעל גאווה, הוא תקוע במקום. למה הוא תקוע במקום? הוא לא מתקדם. הוא מרגיש שהכל אצלו בסך הכל בסדר. בסך הכל אני אדם טוב. למדתי הרבה. למדתי הרבה תורה. היה לי שעתיים תורה בתיכון, ואין לי לאן להתקדם. סך הכל אני יודע. הוא לא מרגיש שהוא צריך ללמוד מהזולת. גם אם הזולת מתחיל לדבר, אז הוא עלול באמצע לקטוע אותו ולהגיד לו איזה חידוש. הוא לא ירגיש שהוא צריך להתמלות מהזולת, אלא אדרבה, הוא צריך להחצין את מה שכבר יש בו. הוא מרגיש שיש בו די, יש בו הרבה. נמצא שעבודת השם שלו היא לא כל כך מתפתחת. הוא דומה לבקבוק עם פקק, שאתה רוצה לנסות למלות אותו, והכל נשפך לצדדים. אין לך מקום למלא. הוא צריך לקבל, מה שהוא כן צריך כל הזמן, שזה הגאווה שלו, דורשת ממנו, זה פידבק מהסביבה. הוא צריך להרגיש שמעריכים אותו, שכולם שמעו כבר על מעלותיו, והוא דואג לספר להם על מה שיש בו, כי הוא מרגיש שהוא כל כך מלא וגדוש ועליון, שהוא משתף את כולם. ההפך מזה זה הענווה. שעכשיו אנחנו נברר מה זה הענווה, כן? זה רק הקדמה, מה זה, ממה צריך להתרחק. אז בואו נלך את זה, נעשה את זה ביחד עם המערל. אז תסתכלו שם בהמשך הפסקה. אני אקריא לכם את זה מתוך הגמרא, כי אתם תראו שהגמרא שהמערל פה מצטט, היא לא כל כך, היא לא כל כך מדויקת. יש לי סברה שהוא פשוט כתב אותה בעל פה. כנראה שהוא היה ידע בעל פה את הגמרא, אבל לפעמים יש טיפה שינויים. אז אני אקריא לכם את זה מתוך השס, פשוט שיהיה יותר מדויק. זה נמצא בתענית זין עמוד א', אתם יכולים לעקוב אצלכם איפה שהמהר"ל מדבר וכו'. אז כתוב ככה, זה בתענית זין עמוד א', אמר רבי חנינא בר אידי, למה נמשלו דברי תורה למים? דכתיב, אוי כל צמא לכו למים. ואומר לך, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך? אבל דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. הוא מנמיך את עצמו, הוא רואה את עצמו שאין לו מצד עצמו כלום. ואמר רבי יושעיה, למה נמשלו דברי תורה לשלושה משקין הללו, במים וביין ובחלב? דכתיב, אוי כל צמא לכו למים, וכתיב, לכו שברו ויכלו, או לכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. לומר לך, מה שלושה משקין הללו אין מתקיימים אלא בפחות שבכלים, אבל דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה עליו, אומר הבך. תכף המהר"ל יעמיק את כל הגמרא הזאת, יסביר אותה, אז אני לא נכנס פה יותר להסברים, אבל ככה מבינים ששלושה משקים הללו הם מתקיימים בפחות שבכלים דווקא, יין, חלב ומים. כדאמרה לה ברתה דקיסר לרבי יהושע בן חנניה, כמו שאמרה ביתו של הקיסר לרבי יהושע בן חנניה, אמרה לו, אי חוכמה מפוארה בכלי מכוער. כלומר, איך אתה, שאתה כזה חכם גדול, הייתה חצופה, כן? ואתה מכוער. ככה היא אמרה לו. זה יפה ככה לדבר? לא יפה. אבל ככה היא אמרה לו, ביתו של הקיסר. אמר לה, אביך, רמי חמרה, במאני דפחה? אבא שלך, הוא שומר יין בכלי חרס? אמרה לה, אלא במה היא נרמה? במה הוא ישמור אותם? אמר לה, אתון דחשביתו, אתם שאתם חשובים, רמו במאני דדבה וכספה. אתם צריכים לשמור את היין שלכם בכלי זהב וכסף. אז לה, אמרה לה, לאבוה, רמיה לחמרה במאני דדבה וכספה. היא אמרה לו, תעביר באמת את היין לכלי זהב וכסף ותקיף. תקיף, אומר רשי, החמיץ היין. עתו, אמרו לה, אמרו לו לקיסר, היין שלך החמיץ, כל החביות. אמר לה לברתה, מה נאמר לך אחי? מי אמר לך ככה לעשות? אמרה לה, רבי יהושע בן חנניה. קראו לרבי יהושע בן חנניה, שהוא אמר לה לעשות. אמר לה, מה אמרת לה אחי? למה אמרת לה ככה? אמר לה, אמר לקיסר, כי איך היא דאמרה לי? אמרי לה, כמו שהיא אמרה לי, על איך חוכמה מפוארה בכלי מכוער, ככה אמרתי לה. אז מקשה הגמרא, הוא הקיסר, והאיקא דשבירי ודגמירי, כלומר, ויש רבנים יפים, יש כמו רבי יוחנן, אני יודע מה, ספרים שהיה יפה תואר, וכן למד, היה מלא וגדוש בתורה. אז אמר רבי יהושע בן חנניה, אי אהבו סנו, תפי אהבו גמירי. אם אותם נעים שהם חכמים היו פחות נעים, היו עוד יותר לומדים. למה? רש"י אומר שאי אפשר לנאה להשפיל דעתו, הוא בא לידי שכחה. דבר אחר, מה שלושה משקין הללו אין נפסלים אלא בהסך הדעת, אבל דברי תורה הם משתכחים אלא בהסך הדעת. כלומר, המשקים האלה הם נמאסים. נופל איזה... רש"י אומר שאם לא ישמרם יפה, החלב נגיד, או היין, יהיו נשפחים, או נופל לדבר, נופל לתוכן דבר מאוס, איזה חרק, ונפסלים מלשתות בדבר קל יותר משמן ודבש. יין ומים וחלב נפסלים יותר מהר. למה? שמתוך שהם עבים, הדבש והשמן צפה הפסולת למעלה, אז אפשר להוציא אותה פשוט. ואפשר אדם נוטה לעליון וזורקו לחוץ, והתחתון בר ונקי. מה שאין כן במשקה צלול שאינו עב. אם המשקה הזה הוא לא סמיך, אז הוא נפסל בקלות. כל זה עכשיו המהר"ל יסביר, תראו בעמודה השנייה, בשורה השלישית. במאמר הזה בא לבאר איזו מידה ידבק בה, עד שמצד אותה מידה אפשר שיזכה לתורה, וזולת המידה אי אפשר בשום אופן שיגיע לתורה. והמידה הזאת היא הענווה, ומידה עצמית שגרמה למשה שהיה מקבל התורה, היא הענווה אשר הייתה עמו יותר מעם כל אדם אשר על פני האדמה, ולכך זכה לתורה. כן, ואיש משה ענב מכל אדם, כתוב, כמו שאמרו זיכרונה לברכה באגדה בפרק רבי עקיבא, הועיל, זה בשבת פייטת עמוד א', הועיל ומיעטת את עצמך תיקרא התורה שמך, שנאמר זכרו תורת משה עבדי. וכמו שמבואר, דווקא משה שמיעט את עצמו, אז הוא היה כלי מתאים לקבלת התורה, כי הייתה בו מידת הענווה ועירובין. אצא לא בשמיים היא. מה זה לא בשמיים היא? לא בגסי רוח היא. גס רוח זה סימן לגאווה, גם שהוא גס, שאין לה תורה שייכות כלל לגס רוח שהוא בעל מידה גשמית. וראיה לזה כי לשון גסות מורה על אבות וגסות, והאבות הוא לגשם. אז אמרנו ככה, התורה היא רוחנית, היא מוסרית, היא אלוקית, ומידה שהיא גסה, היא עבה, היא לא מתאימה להיות משכן לתורה. הרי המידות של האדם הם הכלי שבו התורה נחה. ואם אדם יש לו מידה כזאת רעה, גאווה, גסות, התורה מסתלקת ממנו, היא שמעולם לא נלמדת על ידו וכו'. ועוד הגשם, יש לו רחקים מוגבלים. הגשם הכוונה גשמיות, החומריות, וזהו מידת גס רוח שהוא מגביל את עצמו בגדלות, לומר כי כך וכך גדול הוא. אדם שהוא גס רוח, הוא גאוותן, אז אמרתי, הוא מספר על עצמו. מספר, פעם התארחתי אצל מישהו בשבת, התחיל לספר לי כל המצוות שהוא עושה וכמה הוא עוזר ואיך הוא מלמד מישהו בטלפון פעם בשבוע, נותן לו שיחה על שלום בית. התחיל למנות את כל מעלותיו. אז בעצם הוא הגביל את עצמו, הוא שידר אני ככה וככה. אני אומר פה, המהר"ל, זה לא דבר טוב, זה דבר, ברגע שאתה מקביל, אתה יוצר כלי מוגבל לתורה, אז התורה היא לא נחה בך, בגלל שהתורה היא אינסופית, היא שכלית, היא רוחנית. לכך אין ראוי מידה זאת אל התורה שהיא שכלית, ולא ייכנס השכל בגדר הגבול, אשר הגבול הוא שייך אל דבר גשמי. עכשיו הוא ייתן עוד משל. ומה שאמר, מה המים מניחים הגבוה והולכים למקום נמוך? אנחנו יודעים שבטבע מים שיורדים, גשם שיורד מתחיל גם ממקום גבוה ויורד למקום נמוך, וגם הוא נופל על ההר, הוא לא נשאר על ההר, מקסימום נקבים קצת מים, איזה בריכונת, אבל המים הם זורמים למטה, הם מחלחלים באדמה או שהם דרך הנחלים, הם יורדים אל מי תהום, אל הימים, שהם נמצאים תמיד במקום נמוך. למה? פירוש, מה המים מניחים על גבוה והולכים למקום נמוך? פירוש, כמו שתראה התפשטות המים לכל צד תמיד, ואין למים גדר וגבול, לא כמו הגשם, הכוונה פה הגשמיות, שמתפשט כפי גודלו. גשמיות, המידה של דבר, המידה של הטוש הזה, זה המידה של הטוש הזה, אבל המים הם רוצים תמיד להתפשט. אז הם מחפשים מקום שהוא אינסופי, שהוא לא מגביל אותם. מי תהום, הם יכולים שם לזרום, יש שם כמויות אדירות. אז המים הם תמיד זורמים לשם, או אל הימים. ולא כמו הגשם שמתפשט כפי גודלו, אבל המים הם הולכים ומתפשטים תמיד מבלי גבול וכלל. פיכך מניחים המים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, שמקום הגבוה יש לו גבול שהוא מוגבל בשטח שלו, והמים מניחים מקום גבוה שיש לו גבול והולכים למקום נמוך שלא יוגבל. אז מקודם אמרתי שאדם בעל גאווה הוא דומה לבקבוק פקפוק פקוק. אפשר גם להשוות אותו לבקבוק לא פקוק, אבל סוף סוף הוא בקבוק. אני רוצה למלות אין סוף ליטרים בקבוק, אז באיזה שלב המים יתחילו להישפך החוצה. כלומר, אני אלמד אדם שהוא בעל גאווה, הוא יקלוט בצורה מאוד מצומצמת, בגלל שהוא בעל גשמיות, אין לו הכנה לקיבול התורה. התורה היא בסופו של דבר עוברת ממינו משמאלו, וזה מידה שהיא מאוד קשה לקליטת התורה. ככה תורה שהיא שכלית ואין גבולה, כך מנחת מקום הגבוה, דהיינו גס רוח שמגביל עצמו, שכל כך הוא גדול, אני ככה וככה עשיתי, ככה וככה מספר על עצמו, מאוד חשוב לו שכולם יעריכו אותו, והולכת למקום נמוך. הם שפלי רוח בעלי ענווה, שאין מגבילים עצמם ואין מחשיבים עצמם לכלום. אדם אחר עושה פי מיליארד מצוות מהו שסיפרתי מקודם, ולא מספר על עצמו כלום, הוא לא מחשיב את עצמו. אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת, למדת תורה הרבה. למה אדם צריך לפרסם את עצמו? זה לא מעלה כל כך גדולה להיות צדיק כזה שעושה איזה מצווה וכל דבר אתה תספר לכולם, תראו אותי, מצלם את עצמו בפייסבוק, באינטרנט, תראו אותי עוזר לעני, הנה אני נותן לו כסף. זה בעיה. יותר טוב אדם תורם בסתר, לא המקבל יודע ממי הוא קיבל, לא הנותן מבקש שיכתבו את השם שלו לדורות עולם שידעו מי נתן. לא צריך, הוא נותן לכבוד השם יתברך, הוא לא מבקש פרסום, הוא לא מחשיב את עצמו לכלום. הוא אומר, קיבלתי ממון, אני נותן צדקה, קיבלתי חוכמה, אני מלמד, קיבלתי בריאות גופנית, אני עוזר. הוא אדם, הוא צינור, אבל לא מחשיב את זה. הוא מרגיש שכל המעלות שיש בו וכל הכישרונות, ופה אנחנו כבר נכנסים להגדרה של ענווה, זה מהשם יתברך, זה מתנה שהוא קיבל, וזה לא הוא יצר אותם, לא הוא המקור לזה, אלא הוא בסך הכל כלי שמה שיש בו ריבונו של עולם שם. וגם אפילו המעלה שהוא קטן בעמלו, שהוא קנה בעמלו, הוא יודע שאת הכוח לזה ואת הדחיפה לזה הוא קיבל מהשם יתברך. ההבדל בין הגאוותן והענוותן הוא דק מאוד. גם הגאוותן יודע שיש בו הרבה חוכמה ומעלות ומידות ועושר ומעשים, והענוותן הוא גם אומר, יש לי חוכמה, יש לי ככה וככה כישרונות. ההבדל הוא שהענוותן אומר, הגאוותן אומר, הוא מרגיש שהוא המקור של הכל, והענוותן אומר, זה הכל מהשם יתברך, מה שהשם שם בי זה מה שיש בי, ועם זה אני עובד אותו. יש, לא צריך להתבלבל בין ענווה ובין עצבות, זה מידות מצרניות. הרב קוק כותב ככה בספר מוסר אביך, יש מידות מצרניות. מה זה מצרניות? הן שכנות, הן גרות אחת ליד השנייה, וצריך להיזהר מן העצבות. העצבות היא לא ענווה. אדם הוא לא צריך להרגיש שהוא אפס, שהוא זבוב קצות כנפיים והוא שום דבר ואין לו כוחות. יש פה מזגן? מישהו יכול להדליק אולי מזגן? בבקשה. אדם שהוא מרגיש ככה הוא באמת לא יצליח לפעול כלום. הוא דולק? נראה לי שחיבית אותו. לא, צריך להדליק אותו. אה, דלה. אז סליחה. אני מניח טיפה, אני ממש חמים פה. תודה רבה. אדם שהוא חושב, אני אפס, אני כלום, אני לא שווה, זה לא ענווה, זה סתם ייאוש. זה סתם עצבות. זה בכלל לא ענוותן. זה מה שהרב אומר, אני, זה בענווה. זה, בעוד, זה גם במוסר אביך, אני מקריא את זה. ממידות הראייה, ערך ענווה, פסקה ז', אומר הרב, פסקה קצרה, כל זמן שהענווה מביאה לידי צוון, היא פסולה. וכשהיא קשרה, מוסיפה היא שמחה, גבורה וכבוד עצמי, כבוד פנימי. כלומר, אדם ענב, הוא מרגיש שיש לו כישרונות, הוא מרגיש שיש בו חוכמה, רק הוא יודע שכל מה שיש בו זה מאיתו התברך, והוא לא המקור של זה. ועם הכישרונות שהוא נתן בו, הוא עכשיו עובד אותו. אחרת אם אדם מרגיש אני אפס, אני כלום, הוא לא יעשה שום דבר, הוא תקוע במקום. הוא מאבד את הרצון בכלל לפעול. הוא מזלזל בעצמו ומייאש את עצמו. זה לא המטרה. אלא אדם צריך לעבוד את השם עם הכישרונות הגדולים שהשם נתן בו. ולדעת שזה מאיתו יתברך. וזכרת כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אז אומר פה המהר"ל ככה. אז התורה היא הולכת למקום נמוך, הם שפלי רוח. תגידי, אתה בסדר? הולכת למקום נמוך, הם שפלי רוח בעלי ענווה שאין מגבילים עצמם ואין מחשיבים עצמם לכלום. לכלום הכוונה מצד עצמם. מצד עצמם, אדם ענב, הוא מרגיש מצד עצמו אין בי כלום. כל מה שיש בי זה מהשם יתברך. השם נתן לי הכל. כאילו הם אינם דבר מוגבל. מפני כך נמצאת התורה אצלם. דווקא אצל ענב כזה, אדם כזה, התורה היא מוצאת אכסניה. וכבר ביארנו, בשורה רביעית, כבר ביארנו בנתיב הענווה, כי הענווה יש בה מידת פשיטות, כי אין מחשיב עצמו לדבר, כי זהו עצם הענווה. מצד עצמו, מצד עצמו, מצד עצמו, הוא לא מחשיב הענב שהוא המקור לכישרונות, לפעולות שלו, אלא כל מה שיש בו, השם נתן בו. אבל המחשיב עצמו לדבר, והוא חשוב בעיניו, עשיתי כך וכך, אני עושה ככה וכך. אין זה מידת הפשיטות. כלומר, הוא כבר אדם מורכב, הוא כבר אדם חומרי. לפיכך אין התורה שהוא שכל פשוט, ראוי לעמוד בו. רק במי שהוא פשוט, ואין מחשיב, עצמו לדבר. כי יש לתורה כלי זך, כלי רוחני, כלי שמתאים להכיל את התורה. ולא כלי שמסתיר את התורה, שמגביל את התורה. וזה גדר הפשיטות אשר הוא ראוי לשכל. עכשיו, הוא ממשיך פה לבאר את הגמרא. ומה שאמר אחר כך, מה אלו שלושה משקים? אין נשמרים אלא בפחות שבכלים. כל זה לגבי מה שראינו עם רבי חנניה, רבי יהושע בן חנניה, שה דווקא כלי חרס הם ראויים להחזיק את המשקה היוקרתי הזה, יין. ומה שאמר אחר כך, מה אלו שלושה משקים אין נשמרים אלא בפחות שבכלים, ורוצה לומר כי אלו משקים השינוי בהם בקלות מאוד, בעיקר ביין. לפיכך צריך להם לפחות שבכלים, כמו כלי חרס שאינו פועל במשקה מצד הפשיטות. אבל הזהב, כסף והזהב משנה את המשקה, וזהו מפני שאין הכסף והזהב פשוט כמו שהוא פשוט פחות שבכלים, כך משנה את המשקה. כלומר, זה יסוד מאוד חשוב. היום אנחנו מרגישים כמה זה רלוונטי בצורה מאוד חריפה, דברי המהר"ל הללו, דברי הגמרא, אתה נכון, שכלי פשוט הוא מחזיק את התורה, כלי שאינו פשוט זהב וכסף, הוא משנה את היין, הוא הופך אותו לחומץ. לפעמים יש עלונים כאלה שיוצאים, זה הם, לפעמים יש להם איזה אינטרס, בוא נגיד ככה, נגיד זה אלון שעוסק, סתם אני זורק עכשיו, בתנועה הפמיניסטית, שרוצה להביא ראייה מדברי תורה. אז לוקחים את דברי התורה ורוצים להראות, הנה התורה היא דחפה לדבר הזה, היא פמיניסטית התורה. אז בעצם אתה באת, אתה לא כלי פשוט, אתה באת כבר עם איזה אג'נדה, אתה כבר באת עם איזה השקפת עולם, אתה לא בטל אל התורה, אתה רוצה לשעבד את התורה, להוכיח את מה שאתה רוצה להוכיח. אז הפכת את התורה לחומץ, בגלל שאין כאן ענווה. וזה יכול להיות מכל מיני אינטרסים. וסתם זרקתי אחד, פעם ראיתי כזה דבר, זה דבר מאוד בעייתי. זה עלול לקרות באקדמיה. נגיד בן אדם רוצה להוכיח משהו, אז הוא דומה, בן אדם הוא יורה חץ על עץ, כן? תוקע אותו ככה חזק, ואז הוא מתחיל לסמן, לצייר סביב החץ התקוע כבר מטרה, כאילו הוא כבר תקע במרכז את החץ. זאת אומרת, עכשיו זה לא צריך להיות היחס אל התורה, אנחנו לא מסלפים דברי תורה. אתה יכול, אם זה נכון, להביא ראייה מן התורה לדבר שאתה רוצה להוכיח, אם זה באמת מה שהתורה רצתה לומר, אבל אל תסמן קודם כל את המטרה ותתחיל בדרשנות התורה שבעצם הופכת את התורה לחומץ. היא בעצם מסלפת את כוונת נותן התורה, ואת משעבד, אתה משעבד את דברי התורה היקרים האלה לרצונך, ונמצא שזה כבר לא דברי תורה, זה בעצם דברים שלך. תלית על דברי התורה, השתמשת בהם כקולב לתלות את הז'קט שלך, אבל זה לא מה שהתורה רצתה לומר. זה דבר מאוד בעייתי, והשורש של זה הוא חוסר הפשיטות, חוסר המידה השכלית הזאת, הרוחנית הזאת, שבאה וניגשת אל התורה בצורה ענוותנית. כלומר, אדם צריך לגשת אל התורה ולשמוע מה התורה רוצה להגיד לי, מה הדבר השם שעולה פה מפרשת השבוע, ולא אני רוצה עכשיו להוכיח משהו בבית הכנסת אז אני אשעבד את פרשת השבוע למה שאני רוצה להוכיח. מי אמר? מה זה, התורה היא כלי שעשויים שלך? לא, תהיה ענב. אם אתה רוצה להוכיח את מה שאתה רוצה להגיד, אם זה מופיע בתורה, אז ממרחק תביא לחמה, תביא את זה ממקום אחר. אם זה קיים, למה אתה מעקם דברי אלוקים חיים והופך אותם למדרש טעות? זה מאוד מסוכן הגישה הזאת. זה להפוך את היין לחומץ. עכשיו, וכך וכן מה שאמר בסמוך, אי חוכמה מפוארה בכלי מכוער. זה מה שאמרה ביתו של הקיסר לרבי יהושע בן חנניה, איך חוכמה מפוארה נחה בכלי מכוער. כל עניין זה, כל עוד שהאדם יש לו מידת הפשיטות ביותר, ביותר ראוי שיקבל השכל הפשוט. בגלל שהוא עצמו פשוט, אז הוא מקבל את השכל הפשוט. פשוט הכוונה, הוא לא מורכב, הוא לא חומרי, הוא זך, הוא עליון, יש בו מידה שמתאימה להיות כלי לתוכן האלוקי הזה, ולכן התוכן האלוקי לא מרגיש בתוכו מוגבל, הוא מרגיש שיש לו כאן צינור אינסופי שאפשר להרוות אותו עוד ועוד. זה האדם הזה שיש לו מידת הפשיטות, הוא דומה לצינור, הוא לא מגביל את התורה על ידי המידות הגשמיות ונותן לתורה מידה, אלא הוא נותן לדבר השם להופיע דרכו. באמת זה דבר השם, הוא ניגש לתורה בצינור שהתורה יכולה להופיע, הוא עצמו צינור. וכן מה שאמר בסמוך, כמו משה רבנו, משה רבנו זה הדוגמה הכי קיצונית לדבר הזה, בגלל שהוא היה ענב, אפילו שריבונו שלו אמר לו לך תיגל את ישראל, תושיע אותם, אמר לו שלח נא ביד תשלח, תשלח את אהרון, אהרון הוא גדול ממני, הוא כזה נביא מפואר. אדם אחר מה היה אומר? כן, בטח, אני, זה כמו לפעמים קורה כזה דבר, שדווקא אנשים שרחוקים מתורה, אז אומרים להם, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, אנחנו עם סגולה. אז אומרים, אני לא, זה לא, 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 לא מרגיש ככה בכלל, אני לא, לא מחובר לזה, לא נעים לו מההרגשה הזאת, הוא מרגיש שאין הבדל בין עם לעם. דווקא זה בא מהמידות היהודיות, מהענווה. היית אומר לזה, אני יודע מה, נורווגי, הקדוש ברוך הוא בחר בכם מכל העמים, בטח, בוודאי, למה לא? זאת אומרת, יש פה איזו מידה בסיסית של ענווה, תבועה בנפש. אבל האמת שזה בלבול, זה גם לא מתחיל מאיתנו, זה סדר אלוקי שכפוי עלינו, כמו שלא שאלו אותך אם ייוולד גבר או נקבה ולא צפרדע, אלא זה מוטבע בך, גם הסגולה הרוחנית הזאת, הטבע הנפשי הזה, העליון היהודי הזה, הוא מוטבע בנו. זה לא מתחיל מההחלטה שלנו, לכן אין פה שום גאווה להבין את זה. כל עבודת השם שלנו בדור הזה היא מאוד תלויה בהבנה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, אנחנו עם סגולה, נתן לנו את תורתו, אנחנו לא ככל גויי הארץ וכו'. כל מקום אני אמשיך. וכן מה שלושה משקים נפסלים בהיסח הדעת. רוצה לומר, המשקה הוא דבר דק מאוד, לפני זה קל להיות נפסל וצריכים שמירה. כך התורה שיצא לאדם לדקות השכל אשר אין לו, אשר אין לו שייכות אל האדם, אשר הוא בעל גוף גשמי, בהיסח הדעת הוא נפסל ומסתלק מן האדם. לכך צריכים שמירה ביותר. דווקא הגאווה היא גורמת לתורה להסתלק מן האדם. אתם יודעים, לתשכין תשריה באתר פגים, השכינה היא לא שורה במקום פגום, במקום חסר. ברגע שהאדם הוא בעל מידה גשמית, זה מבריח את הנשמה, הנשמה מסתלקת ממנה, היא משאירה איזה צינור דק להחיות אותו. דם שהוא בעל גאווה, תכף אנחנו נקווה שנגיע לזה, נראה על זה גמרא, אז התורה מסתלקת ממנו. זה הכי מסוכן. דווקא תלמידי חכמים הם צריכים עוד להיזהר מהמידה הזאת. אדם שהוא מרגיש שיש בו קדושה, יש בו חוכמה, יש בו תורה, הוא צריך עוד יותר להנמיך את עצמו ולדעת שכל מה שיש בו זה מאיתו יתברך, וכל המעלות שהוא קנה זה לא, זה לא אלא ברצון השם או מנתינת התורה, ולא, לא עשה בשביל זה הרבה. בסדר? צריך מאוד לברוח מן הגאווה. ואלו שלושה משקים הם יין וחלב ומים, שהם נפסלים בהיסח הדעת. לכך נמשלת התורה באלו שלושה משקים, שהתורה בלולה משלושה מידות, בשביל כך נקראת התורה תליטאי, היא משולשת, ומידת המים והיין ידוע והחלב ממוצע ביניהם. כלומר, המים זה מידת החסד והיין זה מידת הדין הגבורה, והחלב הוא ממוצע ביניהם, כי החלב מן הדם, כי דם נאחר ונעשה חלב. ואבן זה, אומר המהר"ל ככה, הדם, החלב איך הוא נוצר? מדם של הבהמה נוצר חלב, של הפרה, בסדר? נוצר חלב. כלומר, הדם זה מסמל את מידת הדין, ובעצם מידת הרחמים, שזה מסמל החלב, היא ממוצעת בין החסד ובין הדין. והתורה כולה היא מורכבת משלושת המידות הללו, לכן התורה נקראת תליטאי, משולשת. היא מורכבת, יש בה חסד, תורת חסד הלשונה, יש בה דין, כל מה שקשור למשפט העברי ודינים שבין אדם לחברו, וגם מידת הגבורה האלוקית שמופיעה בתורה, ויש בה כמובן מידת הרחמים. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאינו יכול להתקיים, שיתף את מידת הרחמים. התורה כולה היא מלאה 13 מידות של רחמים וכו'. טוב, אז אני ממשיך. אולי נעשה דילוג מחמת חסרון הזמן. אתם רואים פרק הנודר, הפסקה הבאה. פרק הנודר זה בנדרים נוני עמוד א', אני אקריא לכם את זה גם בתוך הגמרא, אני זוכר שזה גם בטוח שזה לגמרי מדויק. נון דלת עמוד א', נון ה' עמוד א', כתוב ככה: מהי דכתיב וממדבר מתנה, ממתנה נחליאל ומנחליאל במות. יש פסוק כזה, זה כמה פסוקים, בספר, במדבר, כ"א, פסוק י"ט, כתוב ככה, בערך חפרו השרים, קראו הנדיבי העם, במחוקק במשנותם. עכשיו יש פה דבר שהוא לא מובן, זה פסוקים קשים. וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגיא אשר בשדה מואב, ראש הפסגה, ונשקפה על פני הישימון. סתום, נכון? לא ברור. אז הגמרא פה שואלת, רב יוסף שאל את רבה, מה זה הפירוש של הפסוקים האלה? אז הוא אומר לו ככה, מה זה מדבר מתנה, מתנה נחליאל ומנחליאל במות? אמר לו, כיוון שעושה אדם את עצמו כמדבר, שהוא מופקר לכל, תורה ניתנה לו במתנה, שנאמר מדבר מתנה. וכיוון שניתנה לו במתנה, נחלו אל, שנאמר וממתנה נחליאל, הקדוש ברוך הוא מתעלה האדם הזה. וכיוון שנחלו אל, עולה לגדולה, בגלל שיש לו קרבת אלוקים, שיש עליו השראת שכינה, אז גם מבחינה ארצית הוא עולה לגדולה. כמו שאנחנו רואים הרבה דברים כאלה בהיסטוריה, יוסף שהיה ענק, היה צדיק, בסופו של דבר גם עלה לגדולה בצורה ארצית. וככה זה הרבה ממנהיגי ישראל, שזה לא התחיל באיזה עסקנות פוליטית, אלא במדרגה נפשית עליונה, באיזה צדקות אדירה, ואז ריבונו של עולם ראה שהם מתאימים לאיזשהו תפקיד והעלה אותם לגדולה, שנאמר ומנחליאל במות. בסדר? במות, הוא על במה, הוא עולה לגדולה, אפילו ראש גרגותא מן שמאי אמנו ל, אפילו ראש השואבים מים מן השמיים מינו אותו, קל וחומר אדם שהוא נמצא בתפקיד שר עשרות, שר מאות, שר חמישים, שר אלפים, זה הכל מהשם יתברך. עכשיו, ואם יגביה עצמו, הקדוש ברוך הוא משפילו, פתאום נכנסת בליבו מידת הגאווה, אני כזה חשוב, אנשים קמים בפניי, קוראים לי כבוד הרב, גם יש לי מעיל של דיינים, והוא מרגיש פתאום ככה מבסוט. אז הקדוש ברוך הוא משפילו, זה דבר לא טוב. אתם יודעים, רבנים הגדולים מאוד מצטערים ששרים להם, עשו שערים ראשיכם, ינסו פתחי עולם, או כל מיני דברים כאלה, יש להם צער בדבר הזה, תמיד מזכירים לעצמם, אני אפס, אני כלום, הם לא יודעים מי אני בכלל. וידוע הדבר הזה, מצטערים מזה, בסדר? יודעים שגם מזכירים לעצמם, ככה אדם גדול, הוא יודע שהכבוד שנותנים לו זה בעצם כבוד התורה, התורה שבו, ואסור לו להתבלבל ולערבב בין התוכן ובין הגברה. זה מאוד 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 מסוכן. למה? כי זה עלול להפיל אותו לגאווה, זה יצר הרע שהוא דווקא מקטרג על אנשים גדולים, הם בסכנה. ואם הגביה עצמו, הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמר מבמות הגיא, הוא נופל לגיא, למקום עמוק, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ולא עוד, אלא ששוקעין אותו, המהר"ל אומר שוקפין אותו, שוקעין אותו בקרקע, שנאמר ונשקפה על פני הישימון. שוקעים אותו כמו משקוף, רש"י אומר, תוקעים אותו חזק. ואם חוזר בו, הקדוש ברוך הוא מגביאו. אם הוא עשה תשובה, הוא הבין את הרמז האלוקי, הוא הבין את התהליך שהוא עבר ולמה הוא עבר, אז הקדוש ברוך הוא מגביאו, שנאמר כל גיא ינסה. בסדר? עד כאן הגמרא. אז אומר פה המהר"ל, פירוש דבר זה, כמו שהתבהר, אתם רואים, זה בפסקה הכי שמאלית, בערך בשורה, לא יודע, 12. פירוש דבר זה, כמו שהתבהר לפני זה, כן, התורה שייכת רק אל מי שאין לו גאווה, והכל שווה אצלו. ולזה ראוי התורה. מה זה הכל שווה אצלו? כמו המדבר שהוא מקום הפקר. הרי כל אדם יכול להביא את הכבשים שלו למדבר, להתחיל שם להסתובב איתם. זה מקום הפקר. למה התורה ניתנה במקום הפקר? כי התורה היא גם הפקר. כתר תורה מונח, וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול. אתה רוצה לגדול להיות תמיד חכם? בוא תלמד, לא צריך שלם על זה, תבוא ללמוד, בסדר? תורה היא הפקר, אז היא שייכת למי שמשים את עצמו כהפקר. הוא שווה לכל, הוא לא, זה לא הכבוד שלי ללמד אותם, או אם הם רוצים שאני ללמד אותם שיתנו לי ככה וככה סכום כסף, זה לא תורה. האדם ענב, הכל שווה אצלו. גם הכל שווה אצלו, זה מידת ההשתוות. יש מושג כזה שנקרא מידת ההשתוות. כשמעליבים אותו או כשמשבחים אותו, לא זה ולא זה עושה לו שום דבר. אדם שהוא ענב ואומרים לו אתה לא בסדר, אתה עשית ככה וככה, בסדר, מעליבים אותו, הוא לא מתפעל מזה, כי הוא יודע שהוא פועל לכבוד השם יתברך. הוא יודע את ערכו והערך שלו, הוא לא מותנה במה שהסביבה תגיד לו. ואותו דבר שמשבחים אותו, שמשבחים אותו, אז הוא גם כן לא מתפעל מזה יותר מדי. הוא לא מתפעל מזה. מה? הוא לא. כתוב, הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. עושים מאהבה ושמחים בייסורים. עליהם הכתוב אומר, ואהביו כצאת השמש בגבורתו. אדם שהוא ענב, שכועסים עליו, לא יודע, שמשפילים אותו, הוא מבין את הערך שלו בצורה בלתי מותנית. יכול להיות שאדם יכול לבדוק את עצמו, אדם לא צריך להיות, יכול להיות שהשני צודק, יכול להיות שהשני אמר משהו וצריך לבדוק את עצמי, ואני מדבר על אדם שיודע שזה לא בסדר, שמה שהשני אומר זה לא רצון השם, אז הוא לא עובד אצל השני, בסדר? אתה מבין? זה אדם ענב, זה מדרגה מאוד גבוהה. הרי פרו, הוא לא היה מבסוט מההתנהגות של משה, נכון? זה לא השפיע על משה, אתה מבין? וכולי. לכן זה הדרך, כל הצדיקים, כל הדורות, הם לא מתפעלים ממה שהאמון חושב עליהם או משהו כזה. הם יכולים לבדוק את עצמם אם יש משהו נכון במה שהם אומרים, אבל אם לא, אז לא. הם בודקים את עצמם לאור השם, לאור התורה. הקריטריון של המוסר ולאמת זה רצון השם, זאת התורה, ולא מה שהאמון אומר, אתה מבין? לכן יש בו מידת ההשתוות. וגם כשמשבחים אותו, אז אמרתי, זה לא גורם לו לגאווה, אז זה פירוש שני להבין מה זה הכל שווה אצלו. ועוד, כי התורה גם כן היא הפקר לעולם, לכך אין מתייחס אל התורה, כי אם מישהו הפקר, גם כן, כמו שהיא התורה. מקודם, גמרא שדילגתי פה, מה שמרה לוי, אני רק אגיד לכם בקצרה, כתוב, מה זה לחייו כערוגות הבוסם? אם אדם משים את עצמו כבוסם הזה, שהכל מתבשמים ממנו, אז תורתו מתקיימת. התורה שלו מתפזרת. הוא הפקר. הוא לא מרגיש שהוא מתעייף כשהוא מלמד. הוא לא מרגיש שזה צריך איזה תנאים מיוחדים שמישהו יעז לגשת אליו. לא. הוא משים את עצמו כהפקר. כמו נר, שהוא מדליק נר אחר, וזה עד אינסוף, אפשר להדליק עוד נר ועוד נר. ככה זה דברי תורה, בגלל שזה רוחני. וכשאדם הוא מתנהל ככה, אז הוא דומה לבוסם, שהוא מבשם, כמו חנות בשמים, כל מי שנכנס אליה, הוא מתבשם, הוא יוצא משם מבוסם, ככה הוא צריך להיות תלמיד חכם. הוא הפקר. כמו שהתורה היא הפקר, אז הוא מנהיג את עצמו כהפקר. למה? ומה שהתורה היא הפקר, לפי שהתורה אינה מעולם הזה, רק מעולם העליון, זה דבר רוחני. לכך התורה היא לכל בשווה, ואין לאחד חלק יותר מאחר. אמרתי, כתר תורה מונח, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול, והכל מצד הפשיטות שבתורה. לפיכך כאשר הוא עושה עצמו להפקר לכל, ויש בו מידת הפשיטות, ראוי אליו התורה שיהיה הפקר. אמרנו, הדומה הוא דבק בדומה, יש לו התייחסות אל התורה, הוא התעלה לחיות חיים רוחניים, אז התורה מופיעה בו. ודבר זה בהירו במדרש, התורה ניתנה במדבר ובאש ובמים. מה אלו הפקר לעולם? המדבר הסברתי, גם אש ומים. מים יש בכל מקום, כל מקום אתה נכנס, שותה, יש מלא מים. וגם אש זה הפקר, אתה לא צריך לשלם על אש, נכון? כל אחד יכול להדליק אש, יש כל הזמן אש. ככה התורה היא הפקר לעולם. עכשיו תראו רגע, זה, ההמשך של זה, זה למעלה מצד ימין. אתם רואים? כתב קטן כזה. כך התורה הפקר לעולם. ואמר, כאשר מקבל התורה, הוא חלק השם יתברך, לפי שיוצא מן הגשמי, להיות לו מדרגה שכלית, אז נחלו אל. ואדם יתעלה למעלה למעלה, כאשר הוא חלק השם יתברך. האדם שהוא בעל תורה, שהוא שייך אל התורה, אז הקדוש ברוך הוא עכשיו נחלת השם, נחלו אל, כלומר השם מופיע בו, השכינה שורה עליו, יש לו קניין של מעלה רוחנית, והכל מתחיל ממה? מן הענווה. הענווה זה יסוד לכל עבודת השם, זה אם כל המידות הטובות. אם הגאווה זה אם כל המידות הרעות, הענווה זה אם כל המידות הטובות. אדם שהוא ענב, הוא תמיד מתפתח. הוא תמיד אומר, יש לי מה ללמוד, יש לי ממי ללמוד, יש לי הרבה מה לתקן, יש לי עוד הרבה מה לעמיק, יש לי הרבה מה להוסיף בעצמי. הוא כל הזמן בתהליך של השתלמות. מקום אחר אומר המהר"ל, האדם השלם הוא האדם המשתלם, שהוא כל הזמן בתהליך של הוספת שלמות גדולת אינסוף בו. הוא לא מרגיש, הגעתי אל המנוחה והנחלה, אני יכול לנוח על זרי הדפנה, מגיע לי כבוד, כי קניתי כזאת מעלה. הוא אומר, גם מה שהשגתי זה שום דבר לעומת מה שאפשר, ויש לי כל כך הרבה מה להוסיף. אז הוא כל הזמן יותר שהתקדמות, אז התורה מופיעה בו, כי היא לא מרגישה הגבלה. מרגישה זה, התורה לא מצטמצמת שם באיזה בקבוק אחד של ליטר ויותר אי אפשר למלות. לא, כי הוא צינור אינסופי, הוא בתהליך של עילוי מתמיד, של בניין מתמיד, של חשבון נפש מתמיד. הוא מרגיש גם שכל מה שיש בו זה מהשם יתברך, זה לא צריך להתגאות בזה. זה קשור גם להשגה אלוקית. אגב, תדעו לכם שמידת הגאווה, השורש שלה זה הרבה פעמים בהבנה מצומצמת ביחס אל האלוקות. זה נושא עמוק ורחב שהרב מדבר עליו ביסורים ממרקים. אני רואה ככה פה רק איזה פירור. הרבה פעמים שאדם הוא מצמצם את השם, הוא מגשים אותו, זה פועל עליו לגאווה, בגלל שיש לו איזה מושג קונקרטי לנוח עליו, ממיד זה כבר תוקע אותו במקום. וכשאדם הוא יודע שהוא לא משיג את השם יתברך, שאי אפשר להשיג את עצמותו, ושגם כל מה שהוא משיג עכשיו מהתגלותו זה רק סובייקטיבי למעלתו. כלומר, כשהוא יגדל תבין יותר, הרי גם גדול המקובלים קורא את אותו חומה שקורא ילד בן 6, אבל הוא משיג שם דברים אחרים לגמרי, נכון? אז הוא מבין שמה שהוא כבר משיג זה יתפתח עוד עם השנים, שתגדל תבין יותר, יותר תעמיק. אז האדם הזה הוא בעל ענווה, הוא בהתפתחות אינסופית, וגם ההכרות שלו הן כל הזמן סובייקטיביות מתפתחות. הוא כל הזמן מבין יותר, מעמיק יותר, זה הבנות אמיתיות, אבל למדרגתו. וכשתגדל יותר, תזדקך יותר, אז תבין יותר עמוק, יותר בהיר, יותר מדויק וכו'. וכאשר הוא מתגאה, אני חוזר למהר"ל, הקדוש ברוך הוא משפילו, כי השם יתברך הגביע אותו, ופני שהוא יתברך מגביע, משפיל גאים, משפיל אותו ביותר. זאת אומרת, זה השפלה חזקה, בגלל שהקדוש ברוך הוא הגביע אותו, ועכשיו מה אתה מתגאה? על המדרגה שלו אתה קנית? שהקדוש ברוך הוא העלה אותך אליה. וזה שאמר, ולא עוד אלא ששוקפין אותו בקרקע, זה ונשקפה על פני הישימון. שוקפין, זה שוקעין אותו, משקיעים אותו, כמו משקוף שתוקעים אותו חזק. רוצה לומר שנדחה מן השם יתברך בכוח, זו הרגשה מאוד לא טובה, כי היה מעלה אותו השם יתברך ולא הגיע אל המעלה מצד עצמו. על מה אתה מתגאה? ואתה הגיס דעתו, וכך שוקעין אותו בכוח. ולא כמו שאר אדם שיש לו המעלה מצד עצמו, אין שוקעים אותו בכוח, כי ראוי למעלה מצד עצמו. זה אדם שהוא באמת עמל על משהו וכו', בסדר, משפילים אותו, אבל לא בכזאת אם הוא מתגאה, כן, אבל לא כזאת עוצמה. כי פה באמת הגדולה שעלית אליה, זה לא מעצמך, זה הכל מהשם יתברך. אבל זה שלא היה לו הגדולה מצד עצמו. רק השם יתברך הגביע אותו, וכך מפלתו בכוח מן השם יתברך, והתבהר לך כי לקניין התורה השכלית צריך הכנה עד שיקבל התורה. צריך להכשיר את עצמנו במידות. זה הדרך של המהר"ל. זה לא מספיק שעברנו עכשיו את חג השבועות, חג מתן תורה. אנחנו צריכים שהתורה היא תחיה בנו, היא לא תסתלק מאיתנו, שנקנה אותה, שנהיה שייכים אליה. וזה על ידי הכשרת האדם במידות. המהר"ל מדבר בהמשך בנתיב התורה על עוד מידות שהן הכשרה לתורה להופיע בנו, כמו סילוק התאוות ושנאת ריבוי הממון, רדיפה אחרי ממון, דם שוקע בחומריות ובזבוז זמן וחברתיות שמנמיכה את האדם, המוניות וכולי, ועוד עוד עוד מידות שאדם צריך, מידות רוחניות, מידות שכליות, מידות אלוקיות, על מנת שתופיע בו התורה האלוקית, וראש לכולן הענווה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.